שלום, שלום לכולם. אני בא אליכם מהיישוב בית אל. בבית המדרש הזה זכיתי ללמוד הרבה שנים. יש לי הרבה הכרת הטוב כלפי ראש הישיבה, ורציתי לדבר איתכם היום על העניין של לימוד תורה בישיבה. מה מיוחד בישיבה ביחס למצוות לימוד תורה? אז מצוות לימוד תורה, הרמב״ם פותח שמצווה על כל אדם לקבוע עיתים לתורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. אז יש לנו יום ויש לנו לילה, והגמרא אומרת שאפילו בשעת הדחק לא קרא אדם אלא קריאת שמע של שחרית וערבית, יצא ידי חובה של והגית בו יומם ולילה. כמובן זה, גמרא אומרת, אין להגיד את זה בפני עמי הארצות כדי לא להחליש אותם. אנחנו מצפים מאדם קצת יותר מקריאת שמע, אבל במסגרת הזאת של מצוות לימוד תורה הוא יצא ידי חובה של המינימום של המצווה. כמובן כל המוסיף מוסיפים לו. אז זה הרמב״ם, ככה הוא פותח את הלכות תלמוד תורה בהגדרה הבסיסית הזאת של והגית בו יומם ולילה. תודה. עכשיו כאשר הרמב״ם ממשיך בהלכות, אז הוא לוקח אותנו בפרק ג' של תלמוד תורה להגדרה אחרת, ושם הוא כותב שיש מושג של כתר של תורה. כתר של תורה זה כבר לא ההגדרה הבסיסית של מצוות לימוד תורה, אלא כתר של תורה זה דבר אחר. נקרא לכם את לשונו: בשלושה כתרים נקטרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. מה זה? מה הכוונה המושג של כתר? כתר זה אומר אישיות שהיא קורנת. הכתר זה כביכול איזה תווית כזאת שרשומה על המצח של האדם: אני בן תורה, אני בן ישיבה. זה כתר. לא יודע מה החברים שלכם אומרים על זה שבאתם לישיבת שדרות. יש הדורשים לשבח, ברוך השם, אשריך, ואולי יש גם דורשים לגנאי: למה לא באת איתי לצבא? למה לא באת איתי למכינה? בוא נמשיך את החיים המשוגעים של השמינית, מה אתה הולך לי לישיבה וכדומה. כן, הטענות האלה הן טענות של אנשים שלא זכו להבין מה זה המושג של כתר של תורה. כתר של תורה זה אומר שהאדם מחבר לעצמו דבר שהוא, נקרא לזה, מכפיל כוח. מה הכוונה מכפיל כוח? אדם בכוחות עצמו יכול לשרוד, אבל לא באנו לחיים רק לשרוד. באנו בחיים כדי לתקן, כדי לרומם. והדבר היחיד שיכול לתת לאדם את היכולת להיות אחד כזה בעל עמדה, בעל מעמד חזק, לא איזה עלה נידף ברוח שמתאים את עצמו לפי החברה, לפי המקובל, כשהוא פה, כשהוא עם החבר'ה שלו בערב אז הוא עושה ככה, וכשהוא במקום אחר בבית כנסת הוא ככה. זה לא אדם שזכה לכתר של תורה. כתר משמעותו מלך, אדם הוא מלך. מוח, לב, כליות. לעומת הלמך, מה זה הלמך? הלמך זה הלב, הוא מושך בעניין, ואחרי זה המוח, ואחרי זה בסוף הכליות. אז מה מכריע בהחלטות של האדם בחיים? ההתרגשות, הריגושים, או הדעת, ההבנה שאדם יש לו פוטנציאל אדיר, על ידי הידיעה, על ידי ההבנה, למשוך על עצמו, לחיות חיים אחרים, משקפיים אחרים. זה לא רק משקפיים מול בורא עולם, אני מסתדר איתך, הנה למדתי לימוד תורה, סימן טבעי, עכשיו יש לי יום חופשי. לא כך. דעת, מי הדעת, כלשון הרמב״ם, זה מים שלוקחים את האדם ומאזנים אותו מהריגושים של החיים. ונקרא לכם שוב את לשון הרמב״ם. משלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד. כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, כל מי שרוצה יבוא ויטול. שמה תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ואוזנים יחוקקו צדק. הלמדת שכתר תורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. אז יש פה הלכות מיוחדות לנושא של לזכות בכתר של תורה. זה לא פרק א', זה פרק ג', זה משהו מיוחד. זה ההלכות שמיועדות לכם, למי שבא לישיבה ורוצה באמת לקבל מהישיבה את העוצמה להיות בן תורה. זה לא מילה גסה, להיות בן איש זה ברכה. זה לא עכשיו אני צריך להתנצל מההורים או מהחברים, תשמע, הלכתי בגלל החברים. לא, תסתער על זה, אני רוצה להיות בן תורה. כן, מה? מצוין. גם לא צריך לפחד מזה. אם אדם פחד עם עצמו, עזוב, תן לי להישאר מה שאני. באתי לישיבה, פחד שלא יהפכו אותי לאיזה דוס שמתנתק מהחיים. אלה הם מחשבות של הבל, כי המחשבות האלה הן סותמות את הלב, הן לא מאפשרות לאדם להיפגש עם העוצמה של הישיבה. כתר, תזכה בכתר, תתיה מולך, אף אחד לא ימלוך עליך, לא ראש הישיבה ישלוט בך ולא הרמים שלך ישלטו בך, אתה תמלוך על עצמך. סוד פה של הישיבה, ישיבת שדרות, היא באמת סוד הבחירה החופשית, סוד הכוח הזה שכל אחד מכם בוחר בסדר יום שלו ובטוב מתוכו פנימה. וכל התורה פה היא פוגשת אתכם, לא משהו מבחוץ, לא עכשיו איזה מיסיונרים שבאים עכשיו ומשתלטים עליך והופכים אותך למשהו אחר. לא, זה אתם עצמכם. אלא מה צריך להעיז? תאמו, הוראו, כי טוב השם. להעיז, תקבע לך סדר יום, תדרוש מעצמך, אל תהיה עצלן. לא באת פה לחיים נהנתנים, לרבוץ בחדר כל היום ולראות סדרות וזה, זה יכולת מחוץ לישיבה. באת לפה, חלה, זרוק את הפלאפון החכם, קנה פלאפון פשוט, תפקיד אותו, לא יודע מה, תתחיל להתברר קצת מכל הלחצים הללו שהם לחצים זרים, הם לא מתאימים לנו. צערנו הרב, אנשים מגיעים לפה לפעמים אפילו במובן מסוים של התמכרות. למה? כי קשה בחיים, לא תמיד הכל טוטים כמו השיר שאומר, כן? החיים טוטים, אבל זה בשיר. במציאות יש טוטים קצת ריקובים ויש כל מיני מפגשים קצת יותר מאתגרים, נקרא לזה כך, של האדם עם כל מיני לחצים, משפחתו, כל מיני דברים. אז מה אדם עושה? הוא הולך על הקל, הוא גולש, דופק את הראש שלו, בורח מהעולם המציאותי, ולאט לאט המוח מתרגל לזה שהרפיה זה המכשיר הארור הזה, זה האייפון, זה הפלאפון החכם, זה המחשב, זה הדברים הללו, זה הזמן של הרוגע, זה הזמן שבו מעשן את הסיגריה שלו וקצת אלכוהול וקצת זה, הנה יש לי את הרוגע. אז באנו עכשיו לשנות הרגלים. הרוגע האמיתי זה הרוגע הפנימי, לא דברים חיצוניים. אלה הם דברים חיצוניים, צריך להשתחרר מהרגלים הללו. מה נותן לאדם את הרוגע? זה האמת. זה להיות מחובר לאמת גדולה. להיות מחובר לכוחות רוחניים שהם ממשיים. תבינו, זה לא צחוק. זה לא עכשיו אנחנו מנסים באיזה שיווק להמציא פה משהו. כל מי שנכנס לתוך המקווה הזה של ישיבה, נכנס פנימה, נכנס בהתלהבות, מכיר מקורות שהוא לא הכיר, וזה נותן פיצוי. הרמב״ם אומר כל הזמן, התורה היא מאזנת את האדם. דרך האמצע זה לאזן את האדם, שלא יהיה קיצוני בשום דבר, שיהיה בחור שמח, שיהיה בחור עליז, שישמע מוזיקה, שישחק ספורט, שירוץ, שיעשה דברים טובים. אבל מתוך איזון, לא בקיצוניות. ככה אתה שולט, אתה שולט, לא אחרים שולטים עליך. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אין משהו אחר. יצר הרע, מאז חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, הרע הוא בתוך האדם. כך הרמב"ם מסביר במורה נבוכים, מה היה חטאו של אדם הראשון? הוא שואל שם שאלה, הוא בא ושואל, האם אדם הראשון הרוויח מהחטא? לכאורה ככה משתמע. לולא שהיה אוכל, לא היה בו דעת. הוא אכל מעץ הדעת, זכה לדעת. אז דווקא הנחש צדק. מה הנחש אמר? ביום אכלכם ממנו, תהיו כאלוהים, יודעי טוב ורע. לכאורה האדם עשה את זה וזכה בדעת. ועוד הקדוש ברוך הוא אומר, אם יאכל עכשיו מעץ החיים בכלל, ואכל וחי לעולם, משמע, כביכול, כמו שהנחש אמר, יש פה איזו מלחמה בין האדם לבין בורא עולם, וצריך להסתדר. אומר הרמב"ם, כל זה טעות. זה אנשים שקוראים את פשטי המקראות ולא מבינים את עומקם. עומק הדבר הוא שהאדם קודם החטא היה נוטה לטוב. היה לו בחירה חופשית. אבל הרע היה חיצוני לו. לא היה יצרים, לא היה נפש בהמית לאדם. האדם בטבעו הלך על הטוב. היה בא לישיבה בלי הרבה ספקות. זה המקום, זה הטוב, זה הגן עדן. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, אז זה דעת רע. טוב ורע, אבל יש גם דעת רע. והדעת רע נכנסה בתוכו. ועכשיו ההתמודדות, התמודדות פנימית, הרבה יותר קשה. לא מנסים מבחוץ, כמו שאת האישה, הנחש פיתה, ואז היא אומרת, וואו, זה תאווה לעיניים, נחמד למראה, וטוב להשכיל. אלה הם הדברים, השיקולים החיצוניים שגרמו לה להתעמק בחטא. אבל זה קודם החטא. התאווה הייתה מחוץ לאדם. היה לו הרבה יותר קל. אחרי חטא אדם הראשון, הדברים נכנסים פנימה. אנחנו נמצאים במאבק עם עצמנו, וזה דבר יותר קשה. אבל אומר הרמב"ן עכשיו, לא הרמב"ם, הרמב"ן אומר, דע לך שמאז יצא מתוק. למה? כי היום, כשאדם מתמודד, הוא בוחר בטוב, אז העומק שהוא מגיע בזכות הבחירה הזאת, היא מתקנת הרבה יותר מאשר אדם הראשון קודם החטא. כי הבחירה עכשיו נהייתה רחבה. קודם הייתה בחירה קלה. היום כשאדם בוחר ומתמודד עם הדברים האלה שמתוכו, ממילא הוא גם מגיע למעלות הרבה יותר גבוהות. וכל המסע של החיים שלנו, או בכלל של העולם בכללו, נועד להחזיר את האדם לגן עדן מקדם. להחזיר את האדם למקום שהטבעיות של החיים היא זורמת עם הקודש. זה יקרה. זה יהיה. כל היוטיוב הזה לא יהיה לו קוראים, לא יהיה צפיות בכלל. למה לראות את השטויות הללו? למה? מה זה נותן חוץ מושב בריחה מהחיים? החיים הטבעיים יהיו שייכים לרוממות, למשהו שאדם ירגיש איתו הרבה יותר שלם. אז היום, במציאות שלנו, של הדמיון ושל המדיה, זה נראה הזוי. מדבר איתי כאילו על גן עדן, טוב, זה היה פעם. לפני אלפי שנים. אבל זה לא נכון. כי ישיבה היא בדיוק המקום שבו אתם בונים את הגן עדן הפנימי שלכם. אבל זה דורש. זה דורש התמודדות. זה דורש עמל. כי תורה נקנית בעמל. אי אפשר לשבת רגל על רגל ולצפות שהדברים ייכנסו לתוך הלב. והשבות אל לבביך. לא מספיק לדעת. צריך להטמיע את זה. והטמעה באה רק על ידי עמל. חברותות, בסדרים. זה הסוד. זה בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין. זה לא התורה של פרק א', של קביעת עיתים לתורה. זה הכתר הזה, שעליו אנחנו מדברים. הכתר הוא ינצח את התאוות. הוא ינצח את שטויות ואת העבלים של העולם הזה. הוא ירומם את האדם למקום שהחיים שלו יזרמו ולמקום. אני מדבר על כוחות חיים, לא מדבר אדם על איזה חניוק שהוא כאילו מתנתק מהחברה או מתנתק מכוחות החיים. ממש לא. תורתנו היא תורת חיים, אבל היא פשוט מאזנת. היא נותנת לך את היכולת איך כביכול ליהנות מכל העולמות. המצווה הראשונה שנצטווה באדם הראשון, פרו ורבו מילות הארץ, חתונה. אדם חי עם אישה בצורה תאורה, בצורה קדושה, וכל המשיכה בין גבר לאישה, שזה עשה את זה הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיו חיי נישואים מאושרים וטובים, וכל אחד דואג לחברו ומשמח את חברו. חבר וחברה זה המצאות שלנו. לא לשם כך נועדה המשיכה המינית, היא נועדה להקים בית בישראל. מי שיש לו חברה ורוצה להתחתן איתה, מברור, חבוד. אבל מי שיש לו חברה רק בגלל שזה נעים וזה נחמד, יגיד לה ביי, זהו, עכשיו אני נכנס לישיבה, נכנס למקווה טהרה, תפגשי איתי בעזרת השם עוד 3 שנים אחרי שאני אחזור מהשירות הצבאי, נלמד תורה, יהיה בצבא, ניפגש, נהיה רציניים. עכשיו זהו, לא שיש לי משהו חס ושלום נגדך, אבל זה לא מתאים. לא מתאים להתחיל אלול מישיבת סדרות עם חברה. זהו, לא עם פלאפון חכם, לא, אם אין עליו סינון והמחמירים בכלל נוקיה זה הכי טוב. אבל אני אומר, צריכים לנטרל את הדברים האלה, אחרת אתם לא תיכנסו פנימה, אתם תישארו בחוץ, אתם תמשיכו את השמינית בפן, בנחמד, ופה בישיבה מאמינים בכל אחד ומאפשרים, אף אחד לא ירדוף אחריכם, אתם יכולים לשבת בחדר עם החברים, על כוס קפה, לא היו רבנים שירוצו אחריכם. אבל תנצלו את האמון הזה לטובה, לטובה, כי זה באמת הדרך האמיתית. לא על ידי כפייה, אלא על ידי בניית הרצון, חיזוק הרצון. צריך לנטרל את כל המוקשים. אני אקרא לכם פה מאותו פרק של הרמב״ם, שאומר כך: מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתרה של תורה, כן, כמו שהדגשנו, יש פה הלכות מיוחדות לכתר של תורה, מה יעשה? לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם עושר וכבוד כאחד. כן, אל תמשיכו עם עוקבים בפייסבוק ובכל זה, די די, עזבו את זה בצד, תצטרכו פתחו מחדש חשבון. עכשיו מנטרלים את הכל, לא כבוד וגם לא עבודה. תסתדרו, הישיבה פה, מי שיש לו בעיות כלכליות, הנה נמצא פה מיכאל, תפנו אליו, תגידו לו שהרב בראלי המליץ שכדי שלא תצטרכו לעבוד במשך הישיבה, ידאג לסיפור הזה. בסדר, יש גם את הסיפור. אל תתנו ליצר להיכנס בשום כיוון. עזבו, כן, זה מה שהוא אומר פה. לא ישים על ליבו שיקנה תורה עם עושר וכבוד כאחד. ולא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל. אבל אם ירבה את התורה, ירבה את השכר. והשכר לפי הצער, לפום צער האגרה. רבותיי, אנחנו לא עושים פה בחינות, ואף אחד לא נדרש לעמוד באיזה אינדיקציה חיצונית שהיא לא מותאמת לו. העיקר זה העמל. תשתדל. כמה שאתה יכול. אתה צריך בהתחלה שוטנשטיין, תיקח שוטנשטיין. אתה צריך בהתחלה שהרב יסביר לך לאט, להסביר. שלא לא רצים לשום מקור. העיקר זה להתקשר לתורה, להיכנס לתוך העולם הזה של המוראים, של הראשונים, של ההלכה. זה עולם שלם. שמי שנכנס אליו, הוא בפנים. ומי שלא זוכה להיכנס אליו, אז הוא מסתובב בחוץ. אז אולי הוא מסייע לחברים שלו, אבל חבל. חבל, לא יחזור הזמן הזה. זמן יקר, לפני עבודה, לפני ניסויים, לפני הכל, קחו את זה בשתי ידיים. ועכשיו באלול יש גם סייעתא דשמיא מיוחדת, שכשאנחנו אומרים המלך בשדה, מה אנחנו מתכוונים המלך בשדה? איך, מה בפועל? בסדר, אפשר לשיר ולהתלהב, איפה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא באלול? מה זה השדה הזה? השדה אשר ברכו השם זה הלב של כל יהודי. באלול יש הרהורי תשובה, זה נקרא מלך בשדה. הקדוש ברוך הוא מתחיל אצל האדם מחשבות, הרהורים פנימיים. והשאלה, מה אתה עושה עם הרהורים האלה? אתה שם אותם בצד, הוא אומר, עזוב אותי, לא רוצה להשתנות. עזוב, אני תן לי להיות להישאר מה שאני פלוס מינוס, לעבור את הצבא, לצאת לחיים. זה יצר, עד כאן דבריו של יצר הרע. מה יצר הטוב אומר לאדם? זה ההזדמנות שלך, תפוס את זה בשתי ידיים. ולכן אלול זה הזמן המתאים לקבל קבלות, לקבוע עיתים לתורה בצורה מסודרת, לראות מה מתאים לכם, איזה סוג לימוד, איזה סוג אמונה, איזה שיעורים מתאימים. תבדקו את זה, אל תהיו איזה פסיביים כאלה, טוב נו הלכנו מפה הלכנו לשם. הנה כבר אנחנו ביום השלישי של הזמן, הזמן טס, ראש השנה צ'יק צ'ק מגיע. מי שלא תופס, אז הוא פתאום מוצא את עצמו ערב ראש השנה, טוב מה עשיתי בחודש אלול הזה? צריך תשובה. התשובה, תפסו את עצמכם, משהו, מה שאתה מזהה כטוב לך, כשיעור טוב לך, תיכנס אליו, תתחיל סלט ישרי, מערל, מה? יש מגוון, אבל תבחר משהו ותלך איתו, חברותה וסדרים, זה ההתחלה הטובה. זה בעצם תיבת נוח שהיא נמצאת אחרי פרשת בראשית. פרשת בראשית מתארת את הכישלון של האדם, אחרי זה דור המבול שבכלל הגיע למקומות נמוכים, וההתחלה של השיקום זה תיבת נוח. שומע הרב קוק במוסר אביך, האדם עצמו גם כן צריך שתהיה לו תיבת נוח, שהוא צריך להשתחרר מהדברים האחרים, נכנס פנימה. זה התיבת נוח שלנו, מרחב מוגן. מקווה שפעם היה פה הצעה שלא תהיה פה קליטה בתוך הבית מדרש, עוד משבש קליטה, לא יודע אם ראש הישיבה אימץ את זה או לא, אבל אני ממליץ על זה שוב. מרחב מוגן, פה אין פלאפונים, אין, גם אם תרצה לא יעזור לך. אז בכלל ברעיון ישיבה זה תיבת נוח, צריך כמה שיותר להיכנס פנימה, להישאר פה בשבתות, להיות בעונגי שבת, לתפוס את זה, להיכנס, לפתוח את הלב, ואז יש סייעתא דשמיא. אז באמת רוצה לסיים בכך, בברכה גדולה של הצלחה, של לימוד תורה, של באמת התגדלות, ושכל אחד מכם ימצא את הכוחות האמיתיים שבעולם נתן לו, שתף איתם פעולה, תסתייעו בתלמידי חכמים הגדולים שיש פה בית מדרש הזה ברמי ובראש הישיבה, וכל האווירה המיוחדת של ישיבת שדרות, שבעזרת השם תתרוממו ותעלו מעלה מעלה ותהיה שנה טובה ומבורכת לכולם.